שלום עליכם. שנה טובה, חתימה טובה. אמרנו שאור מקביל למאורות, כלומר היום האחד ליום הרביעי, שהיום הרביעי משלים את היום האחד, ובפירוש ההשלמה הזאת נחלקו חכמים בגמרא וחגיגה, שבלדעה אחת אלה עצמם המאורות של היום הרביעי הם עצמם שנבראו ביום האחד. אני משתדל לאחוז לשון התורה שהוא אחד, שהוא עוד לא ראשון, שעוד אין שני אז אין ראשון, רק שיש שני יש ראשון. ביום האחד כבר נבראו המאורות, אלא שעדיין לא נתלו ברקיע. בלשוננו היינו אומרים הסידור הסופי האחרון המוכר לנו של מערכת השמש והירח וכוכבים שאנחנו רואים בשמיים בא ביום הרביעי בהשלמה, אבל ביום הראשון כבר היו המאורות, ולכן כבר היו יום ולילה במושגים של שמש וירח. אבל הדעה האחרת היא, וזה באמת מסביר את יום ולילה במתכונת שמוכרת לנו, אבל הדעה האחרת היא מדהימה ביותר, במיוחד מדהים למצוא אותה בגמרא. ההיגיון שלה הוא פשוט, האור של בראשי הוא אור אחר, הוא לא האור של היום הרביעי. ביום הרביעי זה שמש וירח וכוכבים, ונכון שזה השלמה של האור, האור וחושך של ההתחלה, אבל זה השלמה בפורמט אחר, במציאות אחרת, במקום לגמרי אחר, כי האור הראשון הוא אור בראשיתי שהולך מסוף העולם ועד סופו. שמעתם את ההגדרה הזאת? כן? מסוף העולם ועד סופו. מה? רק לעשות איזה מפגש בין חכמי הגמרא לבין הפיזיקאים של ימינו. ההגדרה של המפץ היא התפשטות האור, היא התפשטות היקום. גבולות היקום הם גבולות האור הבראשיתי. מסוף העולם ועד סופו זה בדיוק מוחלט המפץ. אין מילה אחרת של תדמה. שהגדרה כזאת כה מדויקת כתובה בגמרא, נכון במחלוקת, כן? המחלוקת היא בעצם אם העולם שמוכר לנו הוא כבר ביום הראשון, ורק זה לא היה שלם, זה לא היה בדיוק כפי שאנחנו היום, היו עוד השלמות ותיקונים וסידורים עד שהם נתלו ברקיע כמו שאנחנו רואים אותם, אבל כבר בעצם היו ביום בהתחלה, ביום האחד כבר היו שמש וירח וכוכבים, מה שאנחנו מכירים, תמונת שמיים שאנחנו מכירים. אבל הדעה אחרת אומרת לא, ביום האחד אין לא שמש ולא ירח ולא כוכבים, יש שם אור וחושך, זה הכל, זה אור בראשיתי, זה אור אחר לגמרי. ראה שאין העולם יכול לעמוד בו, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. וואו, שאנחנו היום יכולים במכשור מודרני להוכיח את המפץ, להוכיח את המפץ, זאת חוויה ש, תראו, זו חוויה, אני הייתי בגילכם כשזה הוכח, שאנשי המצב היציב הרימו ידיים. כשנתגלתה קרינת הרקע הקוסמית, שהייתה די קרובה לשיעור שהיה ששיערו לפני כן, על פי ההנחה שהתפשטות היקום היא המשך של המפץ, ואם הזמן הוא פחות או יותר הזמן שהפיזיקאים חשבו, כלומר כ-14 מיליארד שנים במונחים שלנו, אז קרינת הרקע הקוסמית שלא באה משום מקור ספציפי, אלא מכלל כיפת שמיים, מכל מקום בשווה, תהיה באופן של משהו כמו גלי רדיו, קרינה נמוכת אנרגיה, מפני שהכל יתפשט. כן? אין העולם יכול לעמוד באור בראשיתי. אנחנו בהחלט יכולים להשתמש בגלי רדיו ברמה כזאת של אנרגיה, אנחנו לא יכולים, אף אחד, שום יצור לא יכול להתקיים בתנאי המפץ. אז זה אמרתי למי שיודע מה זה מפץ בראשיתי, ומי שלא מוזמן לבחון את עצמו, כי זאת סוגיה יפהפייה גם בהבנת התורה וגם בהבנת הגמרא בחגיגה וגם בהבנת העולם. הרמב״ם אומר שאהבת השם זה ללמוד מדעים. נכון שהמדעים של הרמב״ם זה המדעים של אריסטו והמדע העתיק, כי זה מראה לנגד עיניו, אבל הרעיון העקרוני שאהבת השם זה ללמוד מדעים, להכיר את הבורא מתוך הבריאה, הרעיון הזה הוא העיקר שבמצוות אהבת השם לפי העם. אז פה יש אהבת השם גדולה, כך אני רואה את זה, ולפי הפירוש הזה, שהוא כנראה הפירוש העיקרי בגמרא בדעת חכמים, בגלל ההמשך של התודעה הזאת של אור גנוז, לפי זה באמת לא, אי אפשר לדבר על יום אחד במונחים של 24 שעות, כי מונחים של 24 שעות לא יכלו להיות כלל לפני היום הרביעי. וממילא כל ההתייחסות לימי הבריאה מקבלת פנים אחרות לחלוטין. ויש כאלה שכל ההתנגשות בין דת למדע אצלם נעוצה בעניין הזה של הזמנים. אבל הם אפילו לא נתנו דעתם לכך שספירת השנים שלנו מתחילה רק מבריאת האדם ולא מבריאת עולם. בריאת אדם, מפני שהיא מבוססת על 930 שנה של אדם הראשון. כן, ימי הבריאה עצמם אינם חלק מספירת השנים שלנו. הם בשום אופן לא חלק מספירת השנים שלנו. אם לוקחים אותם כימים של 24 שעות, אז הם כמה ימים בשנת תוהו שיש לה איזה מולד דמיוני מחושב, כן, מול מולד ויד של שנת א', יש מולד בערד שאף פעם לא היה לפי ההבנה הפשטנית. אבל אם אני רואה פה את הפתח להבין שימי הבריאה הם לא בחשבון שנות השנים שהמסורה סופרת, אז אנחנו במקום אחר לחלוטין. ולא רק שאין שום בעיה בין דת למדע, אלא אפשר לעשות חגיגה גדולה, ותכף נגיע ליום הרביעי. כן,
זהו, החל מהיום הרביעי יש מולד.
כן, אבל כיוון שהימים הראשונים אינם ימים של 24 שעות, בניגוד למה שכתב רמב"ן, רמב"ן ניסה לפתור את הבעיה על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ברא תבנית מידת יום ולילה, מידת יממה, לא שזה פועל יוצא של מערכת השמש והארץ, אלא שנבראה מידת זמן כזאת. זאת תפיסה של רמב"ן שהיא באמת מתאימה גם למדענים הקדומים וגם לפילוסופים הקדומים, אני חושב שבחמש דקות הייתי משכנע את הרמב"ן להניח את הרעיון הזה, כי כמו שאנחנו קוראים, הרמב"ן היה איש מדע, וכמו שאני רואה שהוא מפרש את הקשת, כן, אתם יודעים את פירוש הרמב"ן לקשת, זה אבן עזרא אומר שם, אבן עזרא אומר שם משהו שכבר לא, משהו שחולק על רס"ג שלא כדרכו. אם נאמין לדברי היוונים, יש לומר שהשם חיזק אור השמש אחר המבול. אני חושב שזה עניין של עוצמת אור. כלומר, למה קודם המבול לא נראתה קשת? והרמב"ן אומר, ואנחנו על כורחנו נאמין לדברי היוונים. כן, לא תמיד הוא אומר החכם רבי אברהם כך וכך. כן, פה רב סעדיה גאון והרמב"ן נגד אבן עזרא. גם רב סעדיה גאון פירש על הקשת, על הקשת, על איזה מילה הרס"ג אומר את זה, רק רגע, את קשתי נתתי בענן מיום הבריאה. כך רס"ג בעדינות פתר את הבעיה. נתתי, פס פרפקט, קשת הייתה תמיד, היא תופעה טבעית והיא הייתה מהבריאה. אבן עזרא אומר שאם זה נכון, אז אולי הייתה העצמת אור. זה, אנחנו יודעים ששבירת האור לא תלויה בעוצמתו כלל. אומר רמב"ן, ואנחנו על כורחנו נאמין לדברי היוונים מול אבן עזרא. מדוע? כי מילאת השמש באוויר הלך, יהיה הקשת בתולדה, כי בכלי מים לפני השמש ייראה כמראה הקשת. תעשה ניסוי פשוט ותראה קשת, ולכן אתה יודע שזה מחוקי הבריאה. ועל כן נפרש את קשתי נתתי בענן מיום הבריאה. מה שרס"ג אמר בשתי מילים, הרמב"ן עושה סיבוב שלם. אבל מה אני רואה? אני רואה שניסוי פשוט משכנע את הרמב"ן. הוא לא צריך יותר מאשר לשים כלי מים, להתבונן בזווית הנכונה ולפני השמש, לראות כמראה קשת, ולהכריע הכרעה איך לפרש פסוק בתורה. כן? אמרתי לכם כבר פעם משהו על רמב"ן שעלה לארץ, והדבר הראשון שהוא עשה זה שהביאו לו שקל, חצי שקל בכתב עברי, הוא נתן לשומרוני לקרוא את זה, כותי, ירושלים הקדושה. הוא הבין שזה לא שומרוני, הוא הבין שזה אבותינו, שם את זה על מאזניים, ואמר, רש"י צדק במשקל השקל, ואני טעיתי. אני טעיתי, זו שפה שלי, אבל זה ברור. רש"י צדק. אז הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא עלה לארץ בעכו, כן, הראו לו ממצא ארכיאולוגי, והוא מיד מסיק ממנו מסקנות הלכתיות, ובודק מחדש כל מיני דברים. זה לפני שהוא בדק איפה קבר רחל והראו לו מה שהראו לו. זאת אומרת, הרמב"ן, לדעתי הרמב"ן היה מקים אוניברסיטה תורנית להיסטוריה, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה וכל הדברים הללו. זה ברור שהוא היה בוחן את כל הפסוקים ואת כל הסוגיות ואת כל המקורות לפי הידע המדעי שיש היום, כולל פיזיקה ושאר הדברים. ואני חושב שהיינו זקוקים ליותר מחמש דקות כדי לשכנע אותו שלא הייתה ולא נבראה מתכונת זמן של 24 שעות, ושהזמן של ימי הבריאה הוא מחוץ לכל חשבון, והוא לא במונחים של 24 שעות כלל. כן,
השאלה הראשונה זה א', על פי מה שהרב אומר, אז מדוע כל יום התנ"ך טורח לספר לנו ויהי ערב ויהי בוקר, שזה נכון שמחזורי?
כדי להוביל לשבת, הלאה.
מה זאת אומרת?
כדי, כל הפרשה הזאת באה להוביל לשבת. הדגם שהתורה מעצבת בו את ימי הבריאה, הוא דגם של שבוע כדי להוביל לשבת, שהבורא שבת, ועל כן גם אנחנו מחויבים, ויהיה ערב ויהי בוקר, ויהיה ערב ויהי בוקר, שבת, כן, הלאה.
השאלה השנייה זה, מה שאמרנו קודם על זה שמונים לפגיעת אדם ולא לבריאת העולם, זה עדיין לא מסדר את זה עם המדע, כי הרי לפי המדע
כן, אז השאלה מה זה אדם. עכשיו נבוא לשאלה מה זה נקרא אדם. אדם בתורה זה משהו, זה לא בהכרח כל משהו שדומה לאדם. זה שהמדע מעציב סריה שלמה של דמויי אדם ושל אדם כזה ואדם כזה ואדם כזה וכולם הוא קורא אדם, זה בתפיסה, זה כבר שייך לפילוסופיה ולא למדע. השאלה מאיפה מדובר על אדם בצלם אלוהים, זאת השאלה. ואינני רואה את בעיה עם המדע כלל ועיקר, ולא רק אני אלא הרב קוק לפניי היה פרס שתי ידיים ואמר אין בעיה עם אבולוציה, אין בעיה עם אבולוציה. כן, אני זוכר את הרב מרדכי ברויר יושב, זכרונו לברכה, יושב במכללה לבנות בבית וגן בחדר מורים ואומר המרצים בחוג לביולוגיה והתלמידות, מה שמשותף לאלה ולאלה זאת המחשבה שבריאה ואבולוציה עומדים בסתירה, אלא שהמורים מאמינים באבולוציה והתלמידות בבריאה. אבל למה בורא עולם לא יכול לברוא עולם באבולוציה? מי אומר לו מה תעשה? ככה, את מה שהרב קוק אומר בהרבה מאוד פרקים, הרב ברויר אמר בבדיחה אחת. אבל אני אינני רוצה להיכנס עכשיו לאבולוציה, כי השיעור, אני רוצה לתת שיעור בשיעור, עוד לא הגענו לתחילתו, אנחנו עוד בפתיחה. אז אם יש פה שאלות, כן. אין מה?
אין פשט, זאת אומרת,
אין פשט במובן, גם את זה הרב קוק אומר, נכון, גם הרמב"ן אומר את זאת. אבל אם אפשר לפרש את הפשט, אז למה לא לעשות את זה? הרמב"ן עושה את זה בכל מקום אפשרי. מה שהרב קוק אומר שאני כתוב ברמב"ן, והרמב"ן עצמו עושה בכל מקום שאפשר מה שמתבקש. מה חיוני עוד, כן?
שגם אם לא מחשבים את האנשים, את דמויי האדם, עדיין, לא יודע, במצרים אומרים שהייתה תרבות עוד לפני, כאילו לפני מה שאנחנו אומרים שהמבול למשל.
אז השאלה, אמרתי, מה זה נקרא אדם שנברא בצלם? ויש קטע יפהפה בזוהר שהנחש היה ערום מכל חיית השדה, אלו בני נשה דלת לאון צלמה ואידך זיל מור. כן, אלו בני נשה דלת לאון צלמה. כן,
הרמב"ן הרמב"ן בדיני טריפה שואל איך חכמים יכולים להגיד שתוך טריפה באמת בלי כאילו לעשות ניסיונות לבדוק כמה זמן טריפה באמת יכול להיות בלי לימוד.
כן,
זה עוד,
כן, הרמב"ן הוא ריאליסט, הוא רופא, הוא ודאי לקרוא את תורת האדם, ויש עוד מקומות נוספים וזה נכון, ואפשר להרחיב בדברים האלה הרבה. ו מה שבעיקר רציתי לבוא אליו זה היום הרביעי. יהי מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, והיו, מה הכוונה? שני המאורות מה פירוש והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים? הפירוש של חז"ל הוא שהלוח, או חלק מחז"ל, שהלוח מבראשית חייב להיות לוח כפול, גם ירחי וגם שמשי. והיו שני המאורות לאותות ולמועדים ולימים ושנים. אילו הייתה היממה שלנו בהגדרת התורה מבוססת רק על שמש ארץ, על היחס בין ארץ ושמש, כן? אז היא הייתה צריכה להתחיל מהבוקר, נכון? בבוקר קם אדם לעבודתו, בבוקר קם כל אחד לעיסוקיו. היום מתחיל בבוקר. יממה שמתחילה בלילה, למה? מאיכן? למה ומאיפה? מה הביא את התורה ואת החכמים ואת ההלכה ואת הלוח שלנו ליממה שמתחילה בערב? התשובה האחת היא שאם החודש הוא ירחיב, החודש יכול להתחיל רק בתחילת לילה. אי אפשר שחודש יתחיל באמצע יממה. חודש ירחי מחייב התחלה של יממה מערב. וזה, לצורך זה, זה לא משנה אם הולכים עם המולד או אם הולכים עם עם הלילה של שני המאורות, הלילה המלא, כן, ליל התקדש חג. אי אפשר לספור חודש ירחי אלא מבערב. יש פה יממה שמוגדרת על ידי שמש וירח יחד. וזו בדיוק המחלוקת בין החכמים בסוף פרק ב' של ראש השנה בתלמוד הירושלמי. ירושלמי ראש השנה סוף פרק ב'. מניין לומדים את העיקרון של יממה מבערב? כלומר שחמישה עשר בחודש מתחיל בערב. על יום הכיפורים כתוב במפורש מערב עד ערב, אבל חמישה עשר בחודש השביעי. אומר רבי יוחנן, והיה ערב היה בוקר, יום אחד. קודם ערב, אחרי זה בוקר. אומר רבי שמעון בן לקיש, שם בירושלמי בסוף פרק ב' ראש השנה, החודש עד שיהיה כולו מן החדש. מה פירוש המחלוקת? אגב, המחלוקת הזאת לא מופיעה בבבלי, בכל מקום בבבלי. דעת רבי יוחנן, אני קובעת. היא מופיעה כבלעדית, וירב היבוקר יום אחד. היו לזה תוצאות מרגשות ומזעזעות כאחד. מה אומר רבי שמעון בן לקיש? כשבני ישראל יצאו ממצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים, תחילת מצוות שנצטוו ישראל, אז בלוח של בני ישראל יצאו ממצרים, היממה מתחילה מבערב, כי החודש צריך להיות כולו מן החדש. מה לגבי בראשית? יכולה להיות יממה שתתחיל בבוקר. דבר דומה אנחנו מכירים מרבי אליעזר ורבי יהושע התנאים. רבי אליעזר אומר, מתי נברא העולם? חברים, בתשרי. רבי יהושע אומר בניסן. אבל איפה כתוב תאריכים בבריאת העולם? מאיפה לקחו רבי אלעזר ורבי יהושע את הדעות האלה? מה? לא נכון. לא נכון. רש"י לפרשת נוח. זה לגמרי פשוט. אני יודע שזה מה שאמרת עכשיו, שזה תורה שבעל פה, זה מה שחושבים ברוב עולם התורה, ולא רק על זה, על עשרות ומאות ואלפי דברים, כי הפסוק שממנו זה יצא לא מוכר להם, כי תנ"ך כמו שצריך אין לומדים לצערי, למרות כל מה שהדהדנו פה ותקענו בשופרות, זה עדיין לא נתפס בעולם התורה. אפילו בעולם התורה, ישיבות הסדר וכדומה, כבסיס העיון של הגמרא. מה שהגמרא בברכות פותחת, תנה איך הקאי, תנה הקרקאי. התנה מתחיל מן הפסוק. מאיזה פסוק מתחילים התנאים? ובכן, ברור שהם מתחילים מהמקום היחיד בספר בראשית שיש תאריכים, וזה המבול. מה זה בחודש השני? בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום בחודש שני למה? לפי רבי אליעזר, שני לתשרי, כלומר מר חשבן, כלומר גשם טבעי ורגיל בעונתו, בתחילת עונת הגשמים, באזור שבו אנחנו מדברים, באזור המזרח התיכון. הגשם של המבול התחיל כמו שמתחיל גשם רגיל, רק מה? הוא לא נפסק. זה רבי אליעזר, תפיסת עולם, נקרא לזה הבנה טבעית יותר. רבי יהושע אומר שני זה שני לניסן, כי אין בתורה לוח אחר מאשר הלוח של יציאת מצרים. זאת אומרת, רבי יהושע קורא את בראשית כמו רש"י, או רש"י כמו רבי יהושע, שזה הכל הקדמה ליציאת מצרים, והלוח הוא הלוח של יציאת מצרים, וחודש השני הוא שני לניסן, ולכן הוא אייר, ולכן כל המבול כולו הוא נס גמור, הוא חריגה מטבע באופן מוחלט. זאת, אלה שתי תפיסות עולם, שתי קריאות של ספר בראשית, כי לפי רבי אליעזר יש לוח עצמאי לבראשית, שהוא לוח טבעי, שהוא לוח של עונת הגשמים. כשהתורה אומרת שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך והשנה השביעית לא תזרע, אז מה פירוש? לפי חקלאות, לפי זרע, לפי טבע. זה ההיגיון של רבי אליעזר, ויש לוח של ספר בראשית שעומד לעצמו, וזה בנוי על הפסוק, על התאריכים של המבול. ואם כן, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, רבי שמעון בן לקיש אומר החודש מחייב יממה מבערב, והערב היה בוקר יום אחד, יכול לעמוד בפני עצמו. אני לא אומר שהוא אומר כך, אבל זה לא בלתי אפשרי לשליטתו. רבי יוחנן אומר לא, מראשית הבריאה והערב היה בוקר יום אחד, זה ערב קודם לבוקר. הגמרא שם בירושלמי סוף פרק ב' ראש השנה ממשיכה ואומרת, אמר רבי סימון והיו על ידי זה ועל ידי זה. אתם כבר מבינים מה זה והיו? האם כל לומד ירושלמי מבין מה זה והיו על ידי זה ועל ידי זה? והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. רבי סימון אומר, מופיע אצלנו בירושלמי רק המילה והיו, כי כל אחד ידע לאיזה פסוק הוא מתכוון, וכל אחד ידע להשלים את הפסוק בעל פה. כמה לומדים אצלנו ירושלמי, כמה לומדים ירושלמי ראש השנה, כמה לומדים את הסוגיה הזאת, וכמה מבינים שהיו פירושו והיו שני המאורות לאותות ולמועדים ולימים ושנים. ועכשיו נשאל, וכמה אנשים יודעים ש בספר היובלים שפרש ניהל מלחמת עולם על הלוח נגד חז"ל והציב את זה על השמש לבדה, הוא מנסה והיה השמש לאות גדול, כלומר לא אין והיו, יש והיה. הוא משנה את הפסוק כדי לנהל את המלחמה שלו. ו כן, איך מה?
הרב ברק אומר שיש גם, והיו זה גם הירח וגם השמש.
כן. זה לא מערך שאני בניתי.
כן.
זה...
איך זה מסתדר עם השיטה של הרב דרויר, בהבנת שתי הדקות? זה אותו דבר או שזה שונה קצת? שהוא מבין שזה יציאת מצרים, זאת אומרת, זה חודשים, גם לפי השמש, או כהירח, אבל בשבילה אחרת.
יש לי מחלוקת גדולה עם הרב ברויר ז"ל בעניין הזה, כי כשאמרתי לו יש בחינה ירחית ויש בחינה שמשית בלוח, הוא רצה לזרוק אותי מכל המדרגות. אם היו מדרגות, זה היה בלון שפוט, לא היו מדרגות, אבל הוא לא יכול היה, לא מוכן לקבל את זה שבחינות, יש בחינות בלוח אחד שהוא כפול, והבחינות זה רק מורכבות פנימית של דבר אחד. אצלו הבחינות אין נפרדות, ורק בורא עולם מחבר אותם בתורה. בשום היגיון אנושי זה לא מתחבר, וזה הבדל גדול בין התפיסה שלו את השלי בדיוק בנקודה הזאת, אבל יותר מזה אני לא אסביר עכשיו. והיו לאותות ולמועדים, אמר רבי סימון, זאת אומרת על ידי זה ועל ידי זה. אז רבי סימון כרבי יוחנן, אבל לא מהפסוק והירב היו בוקר, אלא מהפסוק והיו. כלומר, יממה מהערב יש מבראשית. רבי בכלל לוקח את זה מתהילים, עשה ירח למועדים שמש ידע מבור. עשה ירח למועדים שמש ידע מבור. כיוון שברכי נפשי הוא שירה על הבריאה, על בראשית פרק א', רואים ברור כל מי שמתחיל רק לקרוא. ראשית העיון בברכי נפשי מחייב את ההקבלות לבראשית. אז אפשר לומר שרבי, כמו רבי סימון, קורא דרך תהילים את והיו לאותות ולמדים ולימים ושנים, כשהפסוק בתהילים רק מבהיר אותו, כי הפסוק בתהילים לא יכול להיות מקור מהתורה. אם כן, עכשיו הסיפור המדהים. אתם יודעים שרשב"ם פירש אחרת את וירב ויהי בוקר יום אחד? וירב ויהי בוקר של בראשית, אתם יודעים? רשב"ם על התורה. רשב"ם על התורה פירש ככה. נקרא על הרצף. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין חושך, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב. ויהי בוקר, נגמר יום אחד. למה נחזור חזרה? למה בערב הבוקר נתפס אצלנו כאילו חוזרים חזרה? ואיזה ערב היה לפני האור? לא היה שום ערב. הפירוש הזה הגיע איכשהו לאוזניו של אבן עזרא, כשהיה כבר באנגליה. והוא היה מזועזע עד עמקי נשמתו. הזעזוע הגדול ביותר של אבן עזרא בכל חייו, לפי מה שהוא כתב נגד הפירוש הזה, הוא לא מזכיר שזה חכם מחכמי ישראל, אלא שהשבת התייצבה לפניו כדי שיגן עליה, כדי שיבאר מביתו את הספר שבו זה כתוב. משהו תחפשו אבן עזרא, והוא כתב יצירה מיוחדת נגד הפירוש הזה מתוך זעזוע עמוק ביותר. למה? זה אומר שבת מבוקר לבוקר, לפי פשט בראשית. מה הבעיה רבי אברהם אבן עזרא? אם הגויים ישבתו שבת מבוקר עד בוקר, ובני ישראל ביציאת מצרים, ברגע שהם קיבלו את החודש הזה לכם ראש חודשים, רק בני ישראל מחויבים ליממה מערב עד ערב. מה הבעיה? ואם בן נוח מבקש לשמור שבת ולא ראשון ולא שישי, ויש עשרות אלפים כאלה בעולם, אז מה נגיד לו? בין גוי ששבת וכל הדברים האלה, נתחיל מה נעשה? נגיד לו שישמור מבוקר עד בוקר. זאת תהיה ממה טבעית של בראשית. מה רע בזה? אם בליל שבת הוא עשה מלאכה, הוא כבר אין לו שום בעיה של גוי ששבת. כן, לומר, הוא לא ביממה הישראלית של יציאת מצרים. כאמור, הרעיון המדהים הזה לא עלה על דעתו של אבן עזרא, רשב"ם לא כתב אותו, אבל הוא יושב יפה על דעתו של רבי שמעון בן לקיש בירושלמי, בסוף פרק בית ראש השנה, והוא באמת פשוט. אי אפשר לגמור את זה בלי לספר לכם שפירוש רשב"ם חתוך בדיוק במקום הזה, ומתחדש רק בפרשת וירא. אני לא מאמין שזה מקרי. כתב היד היחיד של רשב"ם לבראשית ששרד, זה חתוך החלק הזה. אני לא מאמין שזה מקרי. פרופסור סימון אמר לי, יואל, אתה מתנחל, אתה חושב שכל דבר הוא קונספירציה, כל דבר בכוונה, כל דבר מזימה. אמרתי לו, תשמע, קשה לי להאמין שבכתב היד היחיד של רשב"ם לבראשית זה נחתך בדיוק במקום הזה. בטעות, במקרה גמור. לא נראה לי כך. נראה לי שהזעזוע של אבן עזרא משקף זעזוע של המוני יהודים טובים, שההסבר לפי רבי שמעון בן לקיש לא עלה על קצה דעתם. הם חשבו שזה איום על השבת היהודית לפרש ככה את התורה. כן,
אם כבר מצנזרים וחותכים, אז אתם תראו את הפרוש עצמו, למה מצנזרים מיד אחרי?
לא, לא, זה נחתך בדיוק במקום הקריטי.
הוא לא נמצא?
מה?
הוא לא נמצא המקום?
הוא מתחיל והוא לא מגיע לסוף שלו. ברור למה הוא התכוון, אבל הוא נחתך בדיוק במקום הקריטי.
אני מבין שכמובן לא נדעו ככה, אי אפשר להבין
מדברי השבא? מה?
אי אפשר להבין מדברי השבא של ויהי ערב, ויהי בוקר, ואז יום אחד, יש לנו יום אחד. זאת אומרת,
יום אחד זה... זה מהיום עד הבוקר של היום השני.
אבל בוקר
לא, אי אפשר להבין ברשב"ם אחרת. אבל זה גם אי אפשר להבין את הפסוק. איזה ערב היה לפני האור? הגיע ערב אחרי האור. הגיע ערב אחרי האור. לפני האור לא היה שום ערב. אי אפשר להבין. הפשט של הפסוק הוא כמו רשב"ם, זה נלך. ברור, השאלה היחידה היא אם יש לוח בראשיתי. מה? כן, בסדר, טוב. האם יש פשט? לרשב"ם לא מפריע שיש פשט. אנחנו יודעים שלרשב"ם לא מפריע שיש פשט לחוד והלכה לחוד. זה לא מטריד אותו. אבל יש כאלה שזה מזעזע אותם. אני מבין אותם. אני מבין את אבן עזרא ואת הזעזוע שלו. רק הייתי רוצה להרגיע אותו עם רבי שמעון בן לקיש. עם החודש הזה לכם. לא יודע אם הוא היה נרגע, את הרמב"ן יותר קל לשכנע, כן?
נגיד, הרמב"ם אמר שלא לומדים הלכה משום פרשים, פשוט כאילו הכל
מהר סיני,
נכון? אז
גם
לא
כל כך, לא אכפת שיש פשט להלכה. אני חושב שזאת גישתו של הרשב"ם, זה רואים את זה ברור בהרבה מקומות, וזה זהה עם מה שאמרתי עכשיו החודש הזה לכם. אז הרמב״ם לא מזלזל בפסוקים כמו שזה נדמה. שוב, בעולם התורני אני יודע איך הרמב״ם מתעקש על לאגן דברים בתוך פסוקים, אלא שהוא אומר שזה שיממה מתחילה בערב, זה מה שבני ישראל קיבלו מיציאת מצרים, וזאת התורה. היממה של בראשית יכולה להיות מבוקר עד בוקר, זה לא מפריע.
מה יכול להגיד הפשט כמו שאנחנו אמר, שאם ערב ובוקר בפרקים זה לא 24 שעות, אלא זה יכול להיות בלדרים,
כן.
אז ערב ובוקר זה גם
נתקע. נכון, זה אפשר לומר. זה בהחלט אפשר לומר. אני בא עכשיו אל הדבר המדהים הבא. 12 חודשים, 12 חודשי ירח, נכון? הם... 354 יום פלוס מינוס אחד, כן? חודשה של לבנה כמה?
29.
חבר'ה, כל אחד מישראל חייב לדעת את זה, כמו ש... יותר ממה שהוא יודע את מספר הזהות שלו ואת מספר המספר הצבאי שלו. בשלוש בלילה נעירים אתכם. כפתת, י' ב' תשתג. כפתת, ימים. י' ב' שעות. תשתג, חלקים. 793 חלקי 1080 של שעה. כל אחד חייב את זה לדעת, זה אי אפשר, זה לא יכול להיות, זה קוד בסיסי, חודשה של לבנה, כפתת י' ב' תשצג. מה הגבאי אומר שם חלקים? מה זה חלקים? חלקים, שעה מתחלקת ל-1080, תעזבו דקות ושניות, 1080 חלוקה מצוינת שפותרת, בחלוקה, בפעם אחת יוצרת חלוקה משוכללת ביותר של שעה, וחלקים לשל שעה, 793 חלקי 1080 של שעה. כפתת י' ב' תשצג, פירושו 29 יום וחצי, ועוד כ-44 דקות, כפול 12, זה 354 יום, פלוס מינוס 1. כן.
זה לא חודש, זה הזמן בין... בין מולד למולד.
נכון, זה חודשה של לבנה, לבנה זה התחדשות, הלבנה לעינינו. זה לא, המושג חודש פירושו שאנחנו רואים ירח חדש. בסדר? ברור שזה, שיש פער בין המושג האסטרונומי לבין המושג הנראה, אבל זה המושג הנראה, ועל זה בנוי הלוח. עכשיו, שמש לא מתחדשת. חבר'ה, אין חודש שמשי, זה בלוף. שמש לא מתחדשת. היא זורחת, היא שוקעת. היא זזה על האופק, צפונה ודרומה, בגלל הזווית של כדור הארץ. יש בה, בגלל זה יש עונות. אבל שמש לא מתחדשת. חודש בשמש זה בלוף, שכבר המצרים הקדמונים הגו אותו, לעגל את החודש הירחי ל-30 יום ולעשות משהו סכמטי. לא מתחדש כלום בראשון לחודש. בשום ראשון לחודש של שנה שמשית לא מתחדש כלום. החודש הוא הירח החדש שנולד. כי הוא מתחדש, הירח מתחדש. מתחדש כמובן לעינינו, בתצפית שלנו. אם כן, המילה חודש, חודש הזה לכם ראש חודשים, פירושה ירח מופיע מחדש. והמובן הראשוני הבסיסי של חודש זה בכלל המולד עצמו. נכון? החודש הזה לכם ראש חודשים, הראה לו, קדוש ברוך הוא למשה, לבנה בחידושה, אמר לו, כרזרה וקדש, כן, זה חודש. נכון שכבר, גם בתורה עצמה, עד חודש ימים, יש חודש סכמטי, שהוא כבר השאלה. אבל 12 חודשים אינם שנה. הם בקירוב שנה, אבל הם לא שנה. שנה פירושו שונה וחוזר חלילה. ימים ימים. אבל סגירת המעגל היא אפשרית ב-354 יום פלוס מינוס אחד. בשום פנים ואופן לא קלטה שנה עם כללותיה בכפתת באלול. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. כי בכפתת אלול נגמרים 12 או 13 חודש, אבל לא שנה. תראו, יום הכיפורים מופיע בתורה, נקרא יום הכיפורים. בתפילה הוא נקרא יום הכיפורים. בספרות חז"ל הוא נקרא יום הכיפורים, בפי העם הוא נקרא יום הכיפורים. אין שום פער מהתורה ועד לשון הרחוב בימינו. לכו לרחובה של עיר ותשאלו מה אתם עושים ביום הזיכרון. יום הזיכרון, שאלו אתכם חללי צה"ל, אתם מתכוונים? אבל ראש השנה לא כתוב בתורה. מה אתם עושים ביום התרועה? יבינו אותנו? לא יבינו אותנו. התורה קוראת לו יום התרועה, התפילה קוראת לו יום הזיכרון, במשנה הוא כבר ראש השנה, ובפי העם הוא ראש השנה. מה הולך כאן? הלאה.
הרב, זה המקור לסירנה ביום הזיכרון?
אני חושב שכן, זאת אומרת, ברור שזיכרון ותרועה הולכים בתורה ביחד. אני חושב שיום התרועה שבתורה, ביום הזיכרון של התפילה, הוא סירנה כדי שלא ימות. לא הזכרת אלה שמתו, אלא תפילה על החיים שלא ימות. אבל יש קרבה מרתקת ביותר בין שני הדברים האלה. ובכלל אני חושב שצפירה ביום הזיכרון של חללי צה"ל זה מנהג יהודי בלבד, בשום מקום בעולם זה לא קיים. זה גם כן בלוף שמוכרים לאנשים שהם חסרי דעה, שכאילו זה מנהג גוי. זה בלוף אנטי ציוני שהמציאו אותו, זה לא קיים בשום מקום בעולם שהוא עומדת. לא קיים. היה משהו אצל הבריטים אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל זה לנו, זה לא קיים בשום מקום. זה רק אצלנו. מנהג יהודי לחלוטין. אבל סגור סוגריים, כן? הדבר הנורא ביותר, המזעזע ביותר, שהייתם צריכים לא לישון בלילה בגללו, זה הפסוק בתורה, וחג האסיף בצאת השנה, והוספך את מעשיך מן השדה. סוף פרשת משפטים. אתם הייתם צריכים להפוך שולחנות ולהפוך עולמות. מה זה ראש השנה? זה לא יכול להיות. זה סותר פסוק בתורה. אלא מאי? בשום ישיבה, שום פסוק לא מדיר שינה מעיניו של ראש ישיבה או מגיד שיעור. שמה זה, אם יש סתירה בין המשנה לבין פסוק בתורה, אז המשנה הזאת, זה חז"ל, זה התורה שבעל פה, זה מה שקיבלו בהר סיני בחבילה השנייה. והפסוק בתורה, אי אפשר להבין. נו טוב. אי אפשר ללמוד תורה ככה. אז ניסיתי למכור את הרעיון שלי, גם את זה של הרעיון שלי לרב ברויר, והוא כאמור העיף אותי מהר. השנה נגמרת בסוכות, אמרנו. השנה בתורה נגמרת בסוכות, זהו. פשוט. הרב ברויר חי את הפסוקים. אבל איפה היא מתחילה? אל תגידו לי יציאת מצרים והחודש הזה לכם, שם מתחילים חודשים. איפה מתחילה השנה? שש שנים תזרע שדך. לקח הרבה זמן עד שהבנתי שראש השנה בתורה זה לא יום, אלא תקופה. יש צאת השנה, יש תקופת השנה, יש ראשית השנה, יש אחרית שנה. ותקופת החגים, מה שקוראים אצלנו, היא גם ראשית השנה וגם אחרית שנה. למה? כי אם חג האסיף הוא צאת השנה, אז ראש השנה הוא שמיני עצרת, מה שנכון מבחינה חקלאית. מתי מתפללים גשם? שמיני עצרת הוא קרוב לעונת הגשמים, והוא ראש השנה חקלאית. האלטרנטיבה היחידה זה ראש חודש מר חשבן, אבל התורה לא קבע כלום באחד לחודש השמיני, אלא ששמיני עצרת הוא לא ראש חודש. וראש החודש שבו תצא השנה הקודמת ותיכנס השנה, הוא תשרה. והחג היחיד שהתורה קבעה בראש חודש, זה אחד בחודש השביעי. מה הפירוש הדבר? כשלוקחים את בין השמשות, אז היום החדש מתחיל לפני שהיום הקודם נגמר. נכון? ישבנו עכשיו פה בין השמשות, בשיעור הזה. קודם שקעה השמש והתחיל יום חדש. ואחר כך נעלם היום הקודם.
איך הרב מסביר את הפסוק?
עוד דקה אני אסביר אותו. אם אתה כבר קורא, דייק. ועד אחרית שנה, בלי הידיעה. תכף נגיע שם. אתם תקחו את בין השמשות. תינוק שנולד בין השמשות. אם זה שבת, הוא ספק עד יומה, ולא ימולו אותו בשבת, נכון? למה? כי היום החדש התחיל, השבת נכנסה לפני שיום שישי נגמר. למה שבת היא 25 שעות? כי תמיד יום נכנס לפני שיום קודם נגמר. נלך לרעיון של שרשרת, שהוא ברעיון המדרשי הרבה יותר נחמד. חוליה בשרשרת מתחילה תמיד לפני שנסגר את החוליה הקודמת, אחרת זה נפרד. אילו רצתה התורה לומר קודם תכלה שנה ואחרי זה תתחיל שנה, הייתה שמה חג באחד לחודש השמיני, ואז זה היה גשם וזרע. כי מה כתוב מראשית השנה ועד אחרית שנה? אם שמוע תשמעו, ונתתים תר ארציכם ביתו, יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. אז מה זה שנה שם? יורה, מלקוש, דגן, תירוש ויצר. שנה חקלאי. אבל זה יותר מר חשבן מתשרה. התורה רוצה להכניס את ההתחלה לפני הסוף, כמו בשרשרת. ברצף של שרשרת. הקשר בין זמן לזמן הוא שרשרת, שרשרת הזמנים, שרשרת השנים, שרשרת העונות. אין חוליה, חוליות לא נפרדות. ולכן השנה מתחילה בראש חודש של ראשית השנה. וראש השנה שבפי חז"ל איננו אלא קיצור של ראש החודש של ראשית השנה. כל הזמן אני שואל את עצמי אם זה מה שאתה אומר לי, אבל אצלי זה פחות חמש. זה לא עד שבע?
לא.
בחמש דקות לפני שבע צריך לסיים?
כן.
אז אני גומר ככה. חשבתי שיש לי עוד חמש דקות. סליחה מכם. בראש חודש של ראשית השנה תוקעים בשופר יום התרועה. אבל זה לא ראש השנה. כי ראש השנה זה לא יום. מתי השנה הקודמת נגמרת לפי מספר ימים? ביום הכיפורים. יום הכיפורים הוא החיתום של שנה קודמת. הוא לא היום העשירי בשנה החדשה. הוא י' בתשרי, אבל הוא השלמת 10 ימים. ולמה 10 ולא 11? כי יום ה-11 הוא לא מלא. אחרי שאמרתי, וגם כתבתי את זה, מצאו לי את זה תלמידים, תלמיד אחד מפה ורב אחד לא מפה, מצאו לי את זה בחיבור התשובה למאירי ובספרה דצניעותא של הגאון מווילנה עם המאירי והגרא. אני מאז מתהלך זחוח כמעט, כי אחרי שהם אמרו את זה גמרנו, אני כבר יכול להעיז עוד אפילו עוד קצת יותר. המאירי והגרא אומרים שיום כיפורים הוא חיתון של שנת חמה קודמת. למה צריך עוד מעגל? כי 24 חודש לעומת שנתיים, ההפרש הוא 22 יום. וזה בדיוק החגים. אז חג האסיף בצאת השנה. אבל הדין של סוכות נגמר בהושענא רבה, שקצת דומה ליום הכיפורים ומשלים אותו. ובשמחת תורה יש תפילה על הגשם, ראש השנה החקלאי, והמנהג של קריאת התורה, של ראש השנה לקריאת התורה יוכיח את זה. וכמו שאימא שלי זל אמרה, הדבש אצלנו על השולחן עד שמיני עצרת. דבש ראש השנה? כן, אבל לא, זה לא יום. התקיעות והסליחות וההושענות ולדוד השם מורי ואישי, תראו את כל המנהגים. המנהגים מדברים בשפה ברורה. ראש השנה זה כל התקופה. ואז והיו שני המאורות לאותות ולמועדים מול ימים ושנים. כי השנה מוגדרת גם על ידי שמש וגם על ידי ירח. שנה טובה. המאמרים האלה נמצאים באתר שלי, אפשר לקרוא אותם.
דיברתי עם משה, אני נשאל אותו עוד פעם אם הוא הספיק, הוא אמר שהוא צריך להביא את זה מאחד. שאלה טובה אם הוא הספיק עדיין, אני אתקשר אליו עכשיו, אני אשאל אותו.
רגע, תן לי את המספר שלו, אני אשחרר אותך.
אני באמת לא צריך לשאול אותו משהו עליו הזה.
אבל אני רוצה שהוא יביא את זה אליי הביתה. אם הוא מביא, שיביא אליי הביתה.
בסדר גמור. אחד מטר אני אביא את זה.
I'm going to go to the house.